יהודה עמוד א', 11 שורות מלמטה. כן. 11 שורות מלמטה. אומרת הגמרא, אמר עבדה ברבה, מתפלל אדם תפילתו בבית המרחץ. אדם יכול להתפלל 18 בבית המרחץ. שואלת מיד הגמרא מי טיבי, הנכנס לבית המרחץ, וכאן צריך להדגיש שאנחנו מדברים בבית המרחץ דזמנם, אני לא יודע אם זה רחוק הרבה משלנו, אבל רש"י אומר זה היה מחולק לשלושה חדרים. היה חדר אחד, שם זה בית המרחץ. שם היו מביאים, שם היו שוטפים. היה את החדר האמצעי, שבן אדם כשהוא יצא ארום מבית המרחץ, נכנס לאותו החדר, ושב מיד עליו את החלוק. אחרי זה היו עוברים לחדר החיצון, שם היו גומרים להתלבש, שם בדרך כלל עמדו כבר אנשים לבושים, זאת אומרת, לא היה מצב של אדם ערום בחדר החיצון. בחדר האמצעי, באותו זמן שהוא עובר מבית המרחץ לאותו החדר, לשם לרגע הוא נמצא ערום. ועל זה כתוב ביתי, ואני נכנס לבית המרחץ. מקום שבני אדם עומדים לבושים, יש שם מקרא ותפילה. באותו החדר רשאי אדם להתקרוא, תהיינו לעסוק בתורה, רשאי להתפלל, ואין צריך לומר שאילת שלום, הוא רשאי לומר שם שלום לחברו, הוא מניח תפילין, ואין צריך לומר שאם הוא בא עם תפילין, שאינו חולץ. זאת אומרת, החדר הזה הוא חדר שראוי לכל דבר שבקדושה. בא מבחוץ, הם היו הולכים כל היום עם התפילין. אז, לא, אנחנו מדברים שהוא בא מבחוץ עדיין. הוא בא מבחוץ, הוא נמצא בחדר הראשון. לא בתוך בית המרחץ. אז שם הוא יכול להופיע עם התפילין, אין שום בעיה, ודאי שהוא לא צריך לחלוץ. מקום שבני אדם עומדים שם, ערומים ולבושים, וזה אומר החדר האמצעי, ששם זה שעכשיו יצא מהמרחץ, מתלבש, וזה שבא למרחץ, מתלפשט, יש שם שאילת שלום, הוא יכול לדרוש בשלום חברו, ואין שם מקרא ותפילה, לקרוא שם, לעסוק בתורה, להתפלל לו, כיוון שזה לא המקום הראוי לדבר שבקדושה, ואינו חולץ תפילין, מחד גיסא, אם עדיין הוא מאותר בתפילה והוא לא חולץ, אבל ואינו מניח לכתחילה, אם עדיין הוא לא הניח, אז הרי גם אדם שמתלבש היה חוזר ושם תפילין עליו. שמה לא מתאטרים בתפילין. מקום שבני אדם עומדים ערומים, דהיינו החדר השלישי, איפה שבית המרחץ עצמו, אין שם שאילת שלום, ואין צריך לומר מקרא ותפילה, כי זה כבר בחדר הקודם לו, וחולץ תפילין אפילו זה שהיה מאותר, ואין צריך לומר שאינו מניחן. הנה אתה רואה שבבית המרחץ אסור להתפלל, ואנחנו פתחנו ואמרנו, אמר עבדה, ברבה מתפלל אדם תפילתו בבית המרחץ. מה נאמר? כן, בחדר השלישי. בחדר השני הרי הוא לא חולץ. מה פירוש איך אפשר? כן, הוא עדיין לא ערום. לכן הוא צריך לחלוץ. מה זה לחלוץ? לחלוץ, לא מבקשים ממנו תחלוץ שם. אל תיכנס, זה הכוונה. אם אתה בא לשם, תחלוץ לפני שאתה נכנס לאותו מקום. אי לכאורה, היינו יכולים לבוא ולומר שאנחנו מדברים באופן של החדר החיצון או החדר הבינוני האמצעי. מי אומר שהכוונה שלנו פה ברב עד הזה לחדר הפנימי? אלא מה? שהיה פשוט לגמרא, שאם עבדה אומר מתפלל אדם תפילתו בבית המרחץ כפשוטו, כשהוא בבית המרחץ מקום ששם הרוחצים, הוא רשאי בתפילה. עונה הגמרא, כי כאמר עבדה ברבה, במרחץ שאין בו אדם. מדובר באופן כזה שהוא נכנס לבית המרחץ וכרגע אין שם בן אדם, ואם אין שם אף בן אדם, אז הוא רשאי במקום הזה להיות מתפלל בבית המרחץ. מה? הוא ודאי שהוא לא ארום. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוסי ברבי חנין, המרחץ שאמרו אף על פי שאין בו אדם, בית הכיסא שאמרו אף על פי שאין בו צוער, מה שאמרנו במרחץ שלא נכנס אדם להתפלל, ומה שאמרנו שלא מתפללים בבית הכיסא, זה אפילו אם המקום נמצא הוא לבדו. ואת הגמר, אלא כי כאמר עבדה, בחדתי. מדובר בבית המרחץ שעוד לא הופעל. אלא מה? יש כאן את הציוד הראוי לבית המרחץ, הולכים לפתוח פה בית מרחץ, מעולם לא רחץ פה אדם, ועל זה אני אומר, אף על פי כן אינו ראוי בתפילה. סליחה, ועל זה אני אומר שמותר לו להתפלל. שואלת הגמרא, מבאי לרבינה, הנידון הזה זה נידון שאלה רבינה בגמרא בנדרים דף זין. הזמינו לבית הכיסא מהו? יש זימון או אין זימון? ולא יפשיט לי. ומסתומה, לב הוא הדין למרחץ? אומרת הגמרא, תראה, אנחנו מדברים באותו בן אדם שעכשיו מגיע למקום שהמקום הזה מיועד להיות בית המרחץ. לצורך העניין, בן אדם נכנס לדירה חדשה, בתוכניות כאן אמור להיות בית הכיסא. כרגע אין שם בית הכיסא, אפילו אין עדיין חלוקה של הקירות, אבל בתוכנית כאן אמור להיות בית הכיסא. זה נקרא הזמינו. התוכנית מזמנת, מייעדת את המקום הזה להיות בית הכיסא. ורבינה שואל, מה הדין של המקום הזה? האם אפשר להתפלל שם או אי אפשר להתפלל? זה ברור שמעולם לא היה שם אדם באותו בית הכיסא. והגמרא לא פושטת את הבעיה. אומרת הגמרא, מסתום הדין של בית הכיסא זה אותו דבר בית המרחץ. אז אתה אומר שרבד אמר את הדין בבית המרחץ חדש, שמעולם אדם עדיין לא רחץ שם, אבל עצם הזימון לבית המרחץ זה ספק בגמרא אם אפשר להתפלל. מתרצת הגמרא, לא. דילמה, שני בית הכיסא דמאיס. יש עדיין מקום לחלק. אפשר לומר שבית הכיסא, מכיוון שהשם בית הכיסא, זה מקום מאוס, אז שם אפילו אם זימנתי אותו, עוד לא היה שום פעולה. הזימון עצמו יכול להיות שכבר נותן שם בית הכיסא למקום, וממילה יהיה אסור בתפילה. בית המרחץ זה לא מקום כל כך מאוס. ומכיוון שהוא לא כל כך מאוס, אז הזימון עדיין לא נותן לו שם בית הכיסא, וזה מחדש רבד אבא רבא, שבכזה מקום מותר לבן אדם אפילו לעסוק בתפילתו. עוד למדנו דרך אגב בשמועה שהבאנו, אין שם שאילת שלום. במקום כזה שהוא מקום המתונף, אסור לדרוש בשלום חברו. למה? כי השלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתאים להזכיר שם שמיים במקום כזה. אומרת הגמרא, אין שם שאילת שלום, מסייע לרב אמנונה משמי דאולה. דאמר, אסור לאדם שייתן שלום לחברו בבית המרחץ, משום שנאמר, ויקרא לו השם שלום. כתוב שהמלאך בא לגדעון, אז גדעון עונה לו דרישת שלום, ואומר, השם שלום. אז שמו של בורא עולם הוא שלום. שואלת הגמרא, אלא מעטה, אז אם אתה אומר שכל כינוי לשמו של בורא עולם אסור לומר בבית המרחץ, אז אם ככה הימנות נמי אסור, נאמן גם יהיה אסור לומר שם. למה? דכתיב הקל הנאמן, אז יש כינוי לבורא עולם הנאמן. וכי תימא חנה, ממה תאמר? נכון, מי אמר שלא? באמת אסור לומר נאמן בבית המרחץ. ואמר רב בר מחציה, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב שרי למימר הימנותה בבית הכיסא. אבל המציאות היא שאנחנו למדנו שבאמת אומר רב שמותר לומר את המונח נאמן בבית הכיסא. אומרת הגמרא, הטעם שם גוף אלו יקרי אחי דמתרגמינן אלו כמהמנה, הכה שם גופי יקרי שלום דכתיב ויקרא לו השם שלום. מחלק את הגמרא בין שם עצם לשם תואר. מה שאנחנו מוצאים אצל גדעון, ויקרא לו השם שלום, זאת אומרת שהוא קרא לו השם תואר שלו, השם עצם שלו זה שלום. זה אחד משמותיו של בורא עולם. בבית הכיסא, מקום המתונף, אי אפשר להזכיר שם שמיים. הקל הנאמן, הנאמן זה לא שם של בורא עולם, זה תואר. הקדוש ברוך הוא הקל שמידותיו, אחד ממידותיו שהוא נאמן. ומכיוון שזה רק שם תואר לאחד ממידותיו, אז אנחנו באמת יכולים לומר את זה בבית המרחץ. שואל מיד תופות במקום מה אתה אומר. שם תואר של הקדוש ברוך הוא זה באמת נאמן, ושלום זה לא שם תואר. הרי למה נקרא שמו שלום? שמשכין שלום, כמו שאומרים שים שלום טובה וברכה, עושה שלום במרומיו, אז זה גם כן אחד ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. עונה תופות לו, אם זה היה רק שם תואר ולא שם עצם, אז היה צריך לומר השם שלמה. ואם כתוב שגדעון אומר השם שלום, זאת אומרת נכון שזה גם מידותיו, אבל זה התואר שלו שלום. יכול להיות שניתן לו השם הזה על שם מידותיו, אבל זה לא בשום שם תואר אלא בתור שם עצם. אומרת הגמרא, ואגב גררה עכשיו הגמרא תביא עוד הרבה מימרות שלא נוגעות למעשה למסכת שבת, אלא נוגעות לזה המורה. ואמר רב אבא בר מרחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, שנאמר, לדעת כי אני השם מקדשכם. מיד נראה איפה זה נאמר. אבל אדם שנותן מתנה לחבר צריך להודיע. יש כאן שני חלקים במתנה. אז אומר רש"י במקום, מתן פלוני אתן לך, נותן המתנה צריך להודיע למקבל המתנה, תדע לך שבתוכנית אני הולך להביא לך מתנה. למה? כי לפעמים יש בני אדם שמתביישים לקבל מתנה. אם הוא יבוא וייתן לו מיד את המתנה, הוא לא ירצה לקחת, ויבייש אותו. אם אתה מודיע לו שאתה אמור לתת לו מתנה, הוא כבר מתרגל לרעיון. כשיגיע המתנה הוא יקבל את זה בלא בושה. עוד יותר, מה קורה אם בן אדם הלך ושם מתנה אצל החבר בבית? הוא בא הביתה מוצא מתנה, הוא לא יודע ממי זה הגיע. תודיע לו שאתה נתת לו, מה הרווח? כדי שיהיה ביניכם שלום. וזה אומר שאדם יודע שפלוני נתן לו מתנה, הוא אוהב אותו. שוחד. אז ממילא לפחות הפחות שהוא ידע שאתה נתת לו את המתנה. זה לא סותר, את המתנה הוא קיבל, הוא קנה אותה כבר. אבל לפחות שידע שאתה זה שנתת לו, שיהיה ביניכם אהבה. כן? שיכתוב את השם שלו. זה עוד פתרון. אומרת הגמרא, הגמרא תדבר על זה. אומרת הגמרא, איפה מצאנו? תניא נמי אחי, למדנו את זה בברייתא. לדעת כי אני השם מקדשכם, אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני מבקש לתנה לישראל, לך והודיעם. מכאן, אמר רב שמעון בן גמליאל, וזה נראה מיד. זאת אומרת, יש לו מתנה טובה בבית גנזיו, והוא מעוניין לתת את זה לעם ישראל. צריך לידע אותם. אגב, למה משה דווקא נמסר לו השליחות הזאת? קושייה גדולה זה לא, מכיוון שמשה נותן תורה, משה גם נותן שבת. אבל הרי בנוסח התפילה, אנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו. איזה מתנה? כתוב שהמתנה זה שבת. ישמח משה במתנת חלקו, איך ונהיה מתנה שלו? אז כתוב שכשעם ישראל עבדו במצרים, הם עבדו 7 ימים בשבוע. באותו זמן שבא משה ועבד, נכנס לבית פרו, הוא בא לפרו ואמר לו, תשמע, אם אתה רוצה שהם יוכלו לעבוד טוב, מכונה שעובדת 7 ימים בשבוע, 365 יום בשנה, היא לא יכולה לעבוד, היא מתקלקלת. יש לי פתרון. תן להם פעם בשבוע יום מנוחה, התוצאה, הם יעבדו 6 ימים הרבה יותר טוב. ופרו קיבל את זה. ישמח משה במתנת חלקו. הקדוש ברוך הוא אחרי זה, את אותה שבת שסידר משה לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן, וזה נקרא מתנת חלקו. בכל אופן, הנה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת שבת, אז הוא קודם דואג לידע את מקבל המתנה להודיע לעם ישראל. אומרת הגמרא, מכאן אמר רבי שמעון בן גמליאל, הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו. מכיוון שיש עניין לידע כדי שתשרור ביניהם אהבה, אז מי שנותן פת לתינוק, מאיפה האמא צריכה לדעת? הוא אוכל את זה. אז שידאג לידע את האמא. אומרת הגמרא, מה יביא לנו? אז מה, אז הוא צריך לבוא אליה הביתה לספר לה, נתתי לו אוכל? הוא לא יכול, הוא לא יודע מי זה אמא שלו. אומרת הגמרא, אמר הבאי, שייפלים בישך, או אומה לילי כוחלה. שיקח קצת שמן, ישים לו בין העיניים. יבוא הביתה ילד, אמא שלו, תגיד לו, חמודי, מה זה השמן בעיניים? אז הוא יגיד לה, זה מוי ששם לי שמן, הוא גם נתן לי לחם. אז הוא ירוויח שהיא תדע שהוא נתן לו לחם. או שיקחו לו בעיניים, יעשה לו קצת צבע בעיניים, שאל אותו ממה זה הלכלוך, והוא יספר לה. אומרת הגמרא, זה היה טוב. אמר אף פאפה, איזה עידה דחייש לקשפים מים. אומרת הגמרא, זה היה טוב פעם. היום ילד יבוא הביתה, יהיה עם שמן בין העיניים, אם אתה יגיד לו, מה זה השמן? יגיד לו, מוישה שם לי, מוישה שם לך. טוב, צריך עכשיו לקחת אותך למישהו שמוציא עין הרע. מי יודע מה מונח בשמן? אז זה יעשה תקלה, במקום אהבה, זה יעשה שנאה. אז איך באמת היום הוא יידע? עונה הגמרא, אמר רב פאפה, שייף לי מאותו אמין. הוא נותן לה לחן, שישים בפנים קצת שוקולד. השוקולד יישאר לו על הפנים. יבוא הביתה, אם אתה יגיד לו, מה זה על הפנים? אז יגיד לה, מוישה נתן לי לחם, מלא עם שוקולד. ככה, אם את תדע, המסר הוא יידע את חברו, וממילא תשרור ביניהם אהבה. מה? מדובר באופן שזה חיובי. היא יודעת שהילד שלה יצא בלי סנדוויץ' מהבית. הוא נתן לי לאכול, זה יעשה אהבה ביניהם. הוא ייתן לה גם שקית של... נו, הפקת כבישה. אומרת הגמרא, איני. אז מה אתה טוען? שהנותן מתנה לחברו צריך לידע. ואמר רב חמה ברבי חנינה, הנותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו, שנאמר ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. משה מקבל מתנה, דרגה רוחנית של קרן אור פניו, לא מיידעים אותו על זה. אומרת הגמרא, לא קשיא, הבה מילתא דאבידא לגלויי, הבה מילתא דלא אבידא לגלויי. וכנראה לכן הגמרא דיברה, הנותן פת לחברו לאותו תינוק ולא נותן לו נעליים. אם הוא היה נותן לו נעליים, הוא יבוא הביתה, אם אתה תגיד לו, מה זה הנעליים? אז ממילא לא צריך לידע. אבל אם אתה נותן פת, שזה דבר שמתקלה, אותו דבר, משה רבינו קיבל דבר שכשהוא בא לדבר עם עם ישראל, הם לא יכולים לדבר איתו. מה קרה? אומרים לו, קרה מאור פניך, הוא ממילא ידע על המתנה. שואלת מיד הגמרא, אם ככה, והשבת תעבידה לגלויי, אז חוזרת השאלה למקומה. בורא עולם בא ומיידע את עם ישראל ושולח להם ידיעה. שהם אמורים לקבל מתנה ושמה שבת. נו, אבל זה מילתא דאבידא לגלויי. אומרת הגמרא, זה דרגה רוחנית גבוהה מאוד. קרן אור פניו, הכוונה היא שהוא יתרומם לדרגה מסוימת. זה הכוונה, כי קרן אור פניו. מה זה, מה זה אדם שקרנו פניו? שמחה מיוחדת. זה מדרגה מסוימת. זה מה שהיה עם משה. אבל זה לא סתם כי קרן שיצא לו אור. אומרת הגמרא, מתן שכרה לא אבידה לגלויי. כן, שבת אבידה לגלויי, בן אדם יעבוד שישה ימים וביום השביעי יוציא אותו לחופש, הוא לבד יודע שיש שבת, אבל הוא לא יודע מה הרווח שהוא לא עובד בשבת. אומנם הגמרא פה לא מפרשת מה הרווח, אבל יש גמרא בקוף י' ח', הגמרא אומרת שנותנים לו נחלה בלי מיצרים, וממילא זה גם מידה כנגד מידה. זאת אומרת, באים לבן אדם ובאים ואומרים לו, תשמע, אתה מקבל מתנה שבת. מה זה המתנה? אתה שישה ימים עובד, יום השביעי אתה בחופש. ילד, תודה רבה. מוכל דן, שונא מתנות יחיה. יום שבוע אני סגור בשבת. כל הקליינטורה תברח לי. ילכו אצל השכן שלי וכולי. הטענה שהייתה מקדמה דנה. מה המתן שכרה? נחלה בלי מיצרים. מיצר זה מקום תחום, בלי גבולות. זה אומר, אתה דואג לפרנסה. תדע לך שאם אתה שומר את השבת כמו שצריך, עד רבה מתרבה לך הפרנסה. אומרת הגמרא, רב חיסדא הבה נקיד בידי תרתי מתנתא דתורה. אז אנחנו צריכים פה קצת לתת הקדמה על מה אנחנו מדברים. היה בעם ישראל שבט הלוויה, והיינו היו כהנים, שהכהנים האלה התפקיד שלהם היה לעבוד את עבודת השם. חלק מזה זה התבטא עבודת השם בבית המדרש, חלק זה היה בבית המקדש. הם לא קיבלו נחלה בעם ישראל. ממה הם יחיו? הוא יבוא למכולת ויגיד שהוא כהן, בזה עוד לא קונים חלב. אז יש לנו דין שכל יהודי, אחד מעם ישראל, מצווה על 24 מתנות כהונה. יש לנו לתת, כמו בכור, צריך לתת לכהן, כמו תרומות ומעשרות, צריך לתת לכהן. יש גם חובה לתת מכל בהמת חולין, זרוע לחיים וקיבה. לא רק אם אתה מביא קורבן, שחטת בהמת חולין, רצית לעשות על האש, את הזרוע לחיים וקיבה אתה צריך לתת לכהן. ברמה עקרונית, גם היום זה אותו הדין. אדם ששוחט בהמה, מחויב לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה. עכשיו, הזרוע לחיים וקיבה זה מאותם מתנות שעליהם לא נתפסת קדושה. זה אומר, למשל אם אדם נותן תרומה לכהן, הכהן לא יכול לקחת את התרומה ולתת את זה לישראל, כי תרומה שייכת רק או נאכלת רק על ידי הכהנים. אבל למשל יש עוד סוג של מתנה. יש דין שאם אדם יש לו 5 רחלים, הוא הולך לגוב את הצון, הוא צריך את הצמר חלקו לתת לכהן. הכהן יכול לקחת ולמכור את זה לבית חרושת. זה לא דין של קדושה בדבר. זה גם זרוע לחיים וקיבה. זרוע לחיים וקיבה זה מתנות, שאת המתנות האלה הכהן יכול למכור לישראל, לתת לישראל, להזמין אותו לאכול אצלו על זה. אין לנו בעיה במתנה, אין בה קדושה. מה? רוצה הוא יכול להחזיר אותם. איזה מתנה? זה מתנה, זה שלו. מה שהוא רוצה הוא עושה איתם. אנחנו מדברים על רב חיבדה. רב חיבדה היה כהן. הגמרא מספרת בברכות שהיה איזה מקום, שהיו שם 80 אחים כהנים, נשואים ל-80 אחיות, ולא מצאו כזה דבר. היה מקום אחד שהיו 2 אחיות כהנות נשואות ל-2 אחים, וגם הם היו מישראל. מי זה היו? בנותיו של רב חיבדה. זאת אומרת, רב חיבדה היה כהן. הרב חיבדה הזה מקבל מתנה זרוע לחיים וקיבה. רשאי רב חיבדה לבוא ולתת את זה לאיזה ישראל שהוא רוצה. אגב, גררה מזכיר פה רשי, רב חיבדה איפה היה גר? בבבל. השאלה היא אם באמת בחוץ לארץ גם צריך לתת זרוע לחיים וקיבה, או בדין, כמו למשל תרומות ומעשרות, שזה מצוות התלויות בארץ. אז זה ברור שמעיקר הדין ודאי שהיה צריך לתת מתנות גם בחוץ לארץ. אלא מה? להלכה אנחנו פוסקים כאן את לתי סווה, יש 3 דינים שנאמרו בשם 3 זקנים שנפסקו להלכה. ביניהם הנידון שלנו, ודן שם לגבי בעל קרי בתבילה, ומדבר לגבי איסור קיליים, זה לא משנה עכשיו אלינו, ובדין הזה שלנו, שמתנות כהונה צריך לתת זרוע לחיים וקיבה בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. זאת אומרת, שמי שהיום שוחט בהמה בחול, אם למשל רוב הבקר מגיע כיום מחוץ לארץ, שם לא צריך לתת זרוע לחיים וקיבה. יש עוד מצבים שאפשר להיפטר מזה, כמו לקחת שותף גוי וכדומה, יש כל מיני עצות מה עושים. שורה תחתונה, בארץ ישראל חייבים לתת זרוע לחיים וקיבה. בא אותו רב חיבדה, וכל זה הקדמה לסיפור. רב חיבדה ונקית בידי תרתי מתנתא דתורה. הוא החזיק בידו 2 מתנות שהוא קיבל מהשור, דהיינו זרוע לחיים וקיבה. אומר רב חיבדה, אמר, כל מן דעתי, ואמר לי שמת את אחד את המשמי דרב, כל מי שיבוא, ויאמר לי שמועה חדשה בשם רב, שאני לא מכיר אותה, יהיבנה לי מהלי, אני נותן לו את המתנות. הוא מרוויח זרוע לחיים וקיבה. זרוע של שור זה הרבה כסף. לחיים, קיבה. אמר לרב הבר מחסיה, הכי אמר רב, והסיפור הזה, זה הקשר אלינו. הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו שנאמר, לדעת כי אני השם מקדשכם. והוא לא שמע על זה רב חיבדה. יהיבני ניאלי, אז הוא נותן לו את הזרוע לחיים וקיבה. אמר, חביבינה לך שמעת דרף כולהי? מה, זה שווה לך כל כך הרבה עד כדי לשלם זרוע לחיים וקיבה? אמר לי, אם כן, זה יקר בעיניי. אמר לי, היינו דאמר רב, מילתא על בשיעו יקרא. דהיינו, רב אמר ככה, המעיל למי שצריך הוא יקר. הווה אומר, לך תבוא בשיא הקיץ באילת, ותנסה למכור למישהו מעיל צמר. זה לא מדבר אליו. גם אם תגיד לו חצי מחיר, אין לו מה לעשות עם זה, מה הוא יעשה עם מעיל צמר? במקום שהוא לא יודע בכלל מה זה קור. לעומת זה תבוא למישהו שנמצא במקום קר, תבוא למישהו בירושלים, באמצע החורף, תציע לו מעיל צמר. גם אם תבקש מחיר יקר, קר לו. שקר משלמים. ממילא אומרת הגמרא, אומר לו, רמי בר חמא לרב חיבדה, תדע לך שהרבה שלך רב אמר שמי שיקר לו דבר הוא משלם עליו. הנה, אתה יקר לך שמועותיו של רב, אתה מוכן לשלם על זה זרוע לחיים וקיבה. אומר לו מיד חזרה, אמר לי, אמר רב אחי, מה באמת זה שמועה בשם רב? בתריתה עדיפה לי מקמיתה, ויהיה ונקיתה אחריתי יעידנה לך. אם היה לי עוד הייתי נותן לך. זה גם מראה על העניות שהייתה לרב חיבדה. רב חיבדה לא יכל להוציא 10 שקלים להגיד לו, הנה כך, אתה אומר טוב. אין לי מה לתת לך, אם היה לי הייתי נותן לך. בתריתה עדיפה מקמיתה. שואל המהרש"ל, למה בתריתה עדיפה מקמיתה? מה הוא שמע בשמועה השנייה יותר מבשמועה הראשונה? אני מבין, חביב עליו דברי רב. אומר המרשה, השמועה הראשונה מדברת על כל בן אדם. תדע לך, אתה, רב חיסדא, רבונה, רב זיירה, זה לא משנה מה השם שלך. תדע לך שכשאתה נותן מתנה צריך לידע. כאן הוא בא ואומר לו שמועה שנוגעת אליו. אתה רב חיסדא, שיקר לך דברי רב, אז השמועה הזאת היא נוגעת אליך. אז בתרייקה שזה שמועה מתייחסת אליי, עדיף עלי מכמה איתה. אומרת עוד הגמרא. ואמר רבה בר מחצי, אמר אברהם בר גורי, אמר רב. לעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים. שבשביל משקל שני סעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאף בניו, נתקנו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אומרת הגמרא, אל תעשה אפליה. אל תעשה אפליה בבית. למה? אם תיתן... זה אחרי שאתה מת. לא, אבל הפשט הוא ככה. זה התורה קבע. אז מה שדין תורה, דין תורה. אין פה מה. על פדיון הבן, אני גם שילמתי עליו 15. מה אפשר לעשות? יש לי, צריך לדעת מה המעלה של הבכור הזה. יש סיבה, והתורה באה ואומרת, יש לו דין מיוחד. אבל מה שזה לא דין תורה, אתה תעשה אפליה, אפילו במשהו. מה המסר של הגמרא? שני סלעים מילת. מילת זה צמר נקי. מילת, כשהבהמה נולדת, עם הזמן הרי היא מסתובבת בכל מיני מקומות התינופת, הצמר נהיה מחוספס. הצמר שנמצא מתחת לצוואר, מיד בלידה, את זה היו מורידים. זה רך מאוד, נקי מאוד, ומזה היו עושים את המילת. זה צמר יותר נקי. אז בשביל שני סלעים, אומר המערשה, זה דרך גוזמה. למה? כי בשני סלעים אי אפשר לעשות בגד. זה כמות מצומצמת מאוד. ובשביל השני בגדים, השני סלעים האלה, תראה את התוצאות, ירדו אבותינו למצרים. אז יש... מה? אתה שואל טוב? סבא, הוא מה ואומר, תראה, זה קשור לירידת מצרים? ירידת מצרים זה היה גזרה בברית בין הבתרים, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אז האמת היא שאם הזמן היה עומד לרשותנו, צריך להרחיב מאוד את הסוגיה הזאת, נדבר עליה בחצי מילה. א', זה הרי מתנה מאוד מעניינת. אברהם אבינו באים ואומרים לו, תדע לך, כי גר יהיה זרחה, ועבדו ועינו 400 שנה. למה? כי לעתיד לבוא לבן שלך יצחק יהיה שני בנים. בן אחד אוהב השם, איש תם יושב אוהלים. יהיה בן אחד עשיו, פרא אדם, ידו בכל ויד כל, איש שדה, אדום וכולי, רוצח. עכשיו לכל אחד מהילדים מגיע מתנה. המתנה שיקבל יעקב, זה יהיה ועבדו ועינו אותם 400 שנה. המתנה שיקבל עשיו, זה הר סעיר יקבל מדינה. זה לא עובד הסיפור הזה. לבן הטוב נותנים עבודה, לבן הרע נותנים מתנה. אלא מה? הדרך להגיע לתורה זה דרך קור ההיתוך של מצרים. אי אפשר היה לקבל תורה, זה לא משנה לנו עכשיו למה. אומנם אנחנו בזמן של ספירת העומר, ממחת קנייני תורה. כדי לקבל תורה, זה לא אתה קם בבוקר מקבל תורה. אתה צריך להיות עבד השם. בשביל להיות עבד צריך ללמוד את זה. איך לומדים את זה? צריך להיות מעונה, להיות כפוף כך וכך שנים. התוצאה, מתן תורה. המתנה שלך היא הרבה יותר גדולה. עשיו יישאר באותו מתנה בפעיר, הוא לא יתקדם מעלה. אבל הרי תגר יהיה זרחה, זה הבטחה שנתנו לאברהם אבינו. את השאלה הזאת שואל תוספות. אומר תוספות, תראה, יש המון תירוצים. אנחנו נדבר על תוספות. אומר תוספות, נכון, וגר יהיה זרחה, אבל הגירות, העבודה, זאת אומרת, ועבדו ועינו אותם, זה עבודה ברמה X. בגלל המעשה הזה עם יוסף שנתקנו בו האחים, העבודה הייתה עוד יותר קשה, היה צריך לחפר על המעשה. את החלק הזה הם קיבלו בגלל אותו מעשה. אולי נסיים רק בזה, יש פה ברש"י פשט נוסף, ואני חושב שבזה זה מיישב מאוד, סתם פשט בפסוק. כתוב שיעקב עושה ליוסף קטונת פסים. תמיד הציק לי המושג, מה זה קטונת פסים? אני מבין, עשה לו קטונת, מה זה פסים? מה? הרי לא באו לתאר לנו את הבגד, לא כתוב באיזה צבע זה היה. אז מה פתאום מספרים לנו על הפסים שבקטונת? יותר מזה, הרי כולם שואלים, יעקב לא יודע א' ב' בחינוך? יעקב לא יודע שאם אתה בא ונותן למישהו יותר, אז האחים יקנו בו? אז טוב, זה אנחנו יודעים שבאמת יוסף היה יותר מיוחס משאר האחים. התורה אומרת, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, אלה תולדות יעקב, יוסף. זאת אומרת, יוסף הוא מיוחס יותר מאחים. זה לא הזמן למה, זה לא שיעור פרשת שבוע. למה באמת יש סיבה? אבל זה המצב, יוסף היה יותר מיוחס. עושה לו אבא שלו, כולם מקבלים כתונת. כולם הגיעו לליל הסדר, כולם קנו להם חליפות, גם הוא קיבל חליפה. רק אצל יוסף היה שתי פסים שלא היה לשאר האחים. הפס היה לו בשרבול. נתנו לו בשרבול איזה חתיכה של צמר מילת, שבזה הוא היה מיוחס. וזה מתאים טוב עם לשון הגמרא, שני סלעים. המרשה אומר לשון גוזמה, לא צריך להגיע לזה. אלא מה הוא היה? נתנו לו באמת שטח מאוד קטן, והדבר המועט הזה אומר את הגמרא, תדע לך, קנאה, לא צריך בשביל זה לתת לו בית, לא צריך לתת לו אוטו. נתת לו משהו יותר, והאחים יודעים, הם מתקנים זה בזה. אז צריך להיזהר כדי שלא ייתה את התוצאה. זה אמר רב אבא מחסי, אמר רב חמה בגוי, אמר רב. לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה. שאדם יחפש לגור בעיר חדשה, קרובה הכוונה היא צעירה, מעט זמן. למה? שמתוך שישיבתה קרובה, עוונותיה מורתים. עיר עם ותק, אז המעשים שלה עם ותק. עכשיו מה פירוש? אדם שגר בעיר שיש שם רשעים, הוא עוד לא נהיה רשע. אבל אם תבוא גזרה על העיר, אז אנחנו יודעים שבזמן שמלך המוות שולט, אז אין אצלו חוכמות, הוא לא מבחין בין צדיק לרשע. אם אתה גר באזור חדש, אז עדיין אין הרבה הבנות. אם אתה גר באזור ישן, תיקח בחשבון שזה מסוכן. מאיפה לומדים כזה דבר? אומרת הגמרא, שמתוך שנאמר, הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער. כתוב, כשלוט פונה למלאכים, ואומר להם, תשמעו, אל תיקחו אותי כשהופכים את סדום למקום רחוק. הנה יש פה צוער, מקום קרוב, תנו לי לגור פה. אומרת הגמרא, מה זה הלשון? מה היא קרובה? אילי מה קרובה כפשוטו, דמיקרבה, זה מקום קרוב. וזוטה, מה זה מצער? זאת אומרת, אתם צריכים להפוך את הבקעה. אבל תראו, זה מקום קטן, תשאירו אותו כמו שהוא. אומרת הגמרא, זה היה ככה זולה, הוא צריך לומר את זה. הם רואים מספיק טוב שיש פה עיר קרובה, ואם הם מחליטים שהוא לא צריך להיות פה, אלא ללכת למקום רחוק, אז כנראה זה לא מקומו. עונה הגמרא, אלא מתוך שישיבתה קרובה היא הייתה צעירה, אבונותיה מוצערים, קטנים יותר. וזה מה שהוא אומר להם. יש פה עיר עם מעט אבונות, אפשר שלא להפוך אותה, תנו לי לגור פה. אמר הבבין, מה יקרה? מי אומר שהיא הייתה באמת צעירה יותר? דכתיב אמלתנה שמה. נא בגימטריה נון וחד אבי. ושל סתום נון בית. אתה יודע מה ההבדל? צוער הייתה 51 שנה, סדום הייתה 52. מאיפה אנחנו יודעים שצוער הייתה 51? זה רמוז בפסוק. נא. נא בגימטריה 51. מאיפה אנחנו יודעים שבאמת סדום הייתה 52? אז אנחנו לא נתעכב לומר בקצרה. נתפס לא, לא קרה כלום. ברמה עקרונית, אנחנו יודעים שלמעשה לא היה יישוב בכל העולם כולו, אלא במקום אחד. זה בעצם היה בתקופת נמרוד. נמרוד קיבץ סביבו את כל האנשים ומרד בבורא עולם. היה לו בקעה, בבקעה הזאת הוא אומר, אבא נבנה לנו בגדל וראשו מגיע השמיימה, הוא רוצה לצאת ולחם בבורא עולם. שזה שיעור בפני עצמו. הרי איזה ברדת מבין שהסיפור היה באמת שהיה שם מגדל. אפשר לעשות מגדל ולהילחם בבורא עולם? ואם רוצים לעשות מגדל, עושים את זה בבקעה, שיעשה את זה על ההר. ובורא עולם מפחד ויורד, אבל התוצאה מבלבל את שפתותם. אחרי שמבלבלים את שפתותם, הם מתפזרים על פני כל הארץ. ואז בעצם התחיל המושג של יישוב במקומות נוספים בעולם. באותו הזמן כתוב שהיה אדם שהוא היה נביא. מי זה היה? עבר. למה עבר היה נביא? כי נולד לו ילד והוא קרא לו פלג, בברית הוא קרא לו פלג, על מה? על העתיד שהארץ תתפלג. עוד לא ידוע, אז בינתיים היו כולם ביחד. הוא היה נביא. מתי השם פלג, זאת אומרת, מתי היה ביטוי לשם פלג? אז זה אומר רש"י, תראה. אם היה מדובר על שעת הלידה שלו, זה בלתי אפשרי, כי נולד לו אחרי זה אח צעיר, שהאח הצעיר הזה גם היה אחרי זה בהתפלגות. זאת אומרת שכשהוא נולד עוד לא חינקו את הארץ. אם הכוונה היא לאמצע חייו, זה גם פלא. הרי אם נתנו לו שם, אז רצו לתת לנו ציון מקום, תאריך, מתי היה התפלגות. אז באמצע החיים שלו אני לא יודע מזה שום דבר. כנראה שזה היה במותו. בשנה שמת פלג, גם הארץ התפלגה. פלג מת בשנת 48 לאברהם, זה כתוב בחומש. זאת אומרת, שאברהם, בזמן שהופכים את סדום, היה בן 99, הרי אותם מלאכים שבאים לבשר את לידת יצחק, גם מבשרים את החלק הזה של הפיכת סדום. אברהם אז היה בן 99, בן 100 נולד לו יצחק. הווה אומר, תעשה 99 פחות 48, זאת אומרת שהיא הייתה בת 52, זה היה ראיית הגמרא. אז הנה יש לך זה 51, לא, ותוך החמישה, תוך ה-99, תחילת 48, זה הכוונה 52 שנה. אנחנו לא יודעים מתי בדיוק נבנתה סדום. זה בערך מקביל לתאריך הזה, זה היה 52, זה החשבון של הגמרא. אומרת הגמרא, ושלוותה, כמה זמן סדום הייתה במצב של שלווה, קבב, 26 שנה. למה? אם סך שנות סדום עד ההפכה הייתה 52, דכתיב ו-12 שנה עבדו את כדר לעומר, כשעובדים למישהו אחר, זה לא שלווה. 13 שנה מרדו, זה תקופה של מלחמה. וב-14 שנה מת כדר לעומר, הווה אומר 14 ו-12, 26. זאת אומרת שבסך הכל 26 שנים היה להם שלווה. אם היה לנו זמן, היינו נכנסים מעבר לזה, אז יוצא שאברהם אבינו, בזמן שהוא נלחם עם כדר לעומר, עם שלושת המלאכים, היה בן 73. ובסדר עולם מבואר שהיה בן 75, ויש לי השם, אבל לא עכשיו. אומרת הגמרא. ואמר רבא בר מחפתי, אמר רב חמא בר גוריא. אמר רב, כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לסוף חרבה, שנאמר לרומם את בית אלוקינו ולהעמיד את חורבותיו, והפסוק מסיים, ולתת לנו גדר ביהודה ובירושלים. זאת אומרת שאם הבית כנסת גבוה מהערים, אז זה גורם לגדר, זה שמירה על העיר. אומרת הגמרא, ואני מילי בבתים, אבל בקשקושי ועברו אילת לנבא. זה מדבר דווקא על גגות הבתים, אבל גגות של בירונות, מגדלים, או כפי שבצד מופיע גרסה של חומות העיר, או מקום כזה שלא עומד לשימוש הגג, בכזה גגות לא דיברנו. אז אם יש לך עיר שהגג של הבניין הוא לא עומד לשימוש, אבל הוא גבוה מבית כנסת, לא על זה מדובר. אומרת על זה הגמרא, אמר רב אשי ענה אבידי למטה מחסיה דלא חרבה. אני גרמתי שהיא לא תחרב. למה? כי הוא היה ראש הישיבה במטה מחסיה, והוא גזר, הקפיד, שלא יהיה גג בעיר יותר גבוה מבית הכנסת. אומרת הגמרא, והחרבה, המציאות שהיא חרבה. עונה הגמרא, מאותו אבון לא חרבה. היא חרבה, אבל לא בגלל זה. לכאורה דברי הגמרא הם פלא. הגמרא באה ואומרת שהוא שמר על העיר. עונה הגמרא, כן, הוא שמר, אבל היא חרבה, רק לא בגלל זה. אז לא בגלל זה. איזה נפקא מינה לנו יש? מה אכפת לי למה היא חרבה? המציאות שמטה מחסיה לא קיימת, חפש אותה על המפה, אין כזה עיר. כנראה הביאור בדברים, אנחנו למדנו בגמרא בברכות, הגמרא סיפרה על איזה אדם שהיה בעל צדקה גדול מאוד. היו שם 400 אופים, 40 אופים ביום, 40 אופים בלילה. היה נותן כל כך הרבה צדקה, שהיה כל הזמן מחזיק את היד בכיס. שאם יבוא בן טובים, שהוא לא יצטרך להכניס יד לכיס ולהוציא, מיד יהיה מזומן לו לתת צדקה. בעל חסד עצום. מגיעים לבית שלו ורואים שהבית חרב. התחילו לבכות. אם כזה אדם צדיק והבית חרב, אז איזה בית יש לו תקומה? הגמרא אומרת כל מיני ניסיונות שרצו לרצות אותם. לא קיבלו תנחומים. עד שבאו ואמרו להם, אבל גם בית המקדש חרב. אז לא יכול להיות שהתלמיד יהיה יותר מהרב. נו, אז איזה נחמה זה? איזה נחמה? נכון, גם בית המקדש חרב. אז גם בית של בית המקדש, אבל מה זה עוזר לי? אבל בית שכולו צדקה חרב. התשובה, הבית חרב כי בית המקדש חרב. מהרה ייבנה בית המקדש, אדם כזה צדיק, גם הבית שלו תיבנה. אומר רב אשי, תדע לך, יש הרבה ערים שנחרבו ולא יקומו, גם כשיבוא משיח גואל צדק. למה? כי הם חרבו בגלל אבון מסוים, ואין להם תקומה. אבל אני שמרתי על מטה מחסיה, שכשיבנה בית המקדש, העיר הזאת היא באמת תקום לתקומה. למה? כי מה שהיא חרבה זה לא בגלל זה. זה אבון אחר, זה אבון שיש בו כפרה. וממילא מהרה ייבנה בית המקדש, גם העיר הזאת היא תיבנה. אומר, מה? לא שומע.
מי
איפה אתה אומר שכאן הבניינים יותר גבוהים. אתה אומר טוב, אבל זה לא כתוב. כן? אם שמעת זה משהו אחר, כי זה לא לשון הגמרא. שאין גגותיה. ואם כן, אז הוא יגיד לך שהוא היה באולם ספורט, וזה יותר גבוה. אז מה תגיד שיש אולי בית כנסת? בית כנסת הגדול אולי. כי זה היה באטליה. הרי איפה אתה מוצא את זה? בכל הבתי כנסת העתיקים יותר. שם אתה רואה את הגובה הגבוה הזה, כי באמת הבית כנסת היה יותר גבוה מכל גגות העיר. אז מה שאני ראיתי שמביאים, פעם היו עושים שימושים על הגג. היו עושים שימושים. היו תולים שם כביסה. הגג שימש כבית, כמקום. היום בדרך כלל לא. גם בפנטאוז יש עדיין גג יותר קטן, ששם זה הדודי שמש וכדומה, שעליו אין שימוש. והכוונה הייתה ביחס לגגות כאלה שיש להם שימוש. ככה מופיע בהלכה כדי ליישב את הדבר, אבל זה הרע קיימת. אומרת הגמרא, ואמר רבא בר מרחסיה, אמר רב חמא בר גורי, אמר רב, אנחנו רואים עדיין שמועות שמועות בשמו. לא עלינו ולא עליכם, אם בן אדם נגזר עליו שהוא צריך להיות תחת שלטון זר, תחת ישמעאל ולא תחת נוכרי. עדיף להיות תחת שלטון של ישמעאלי ולא תחת אדומי. האדומים היו עוד יותר גרועים. תחת נוכרי ולא תחת חבר. חבר זה היה מאומות הפרסים. תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם. למה? כי אם הוא מקפיד עליך, אתה עלול לאנש. תחת תלמיד חכם ולא תחת יתום ואלמנה. כי אם אדם עובד אצל יתום ואלמנה, ודימתם אומר רש"י מצויה, שכיחה, אם הם יפקו בגללך, אז אתה תקבל על זה עונש, עדיף לא להתעסק איתם. ואמר רב אבא מחסי, אמר רב חמא בר גורי, אמר רב, לא עלינו ולא עליכם אם נגזר על האדם שיהיה חולה. חולה הכוונה היא מחלה מתמשכת. כל חולי ולא חולי מים, שיבוא כל מחלה, רק לא מחלת מים, קשה מאוד. כל כאב, כאב זה דבר שהולך ובא, כמו כאב שיניים, ולא כאב לב. כל מיחוש, מיחוש זה עוד פחות מכאב, אבל ולא מיחוש ראש. כל רעה שתבוא על האדם ולא, אישה רעה. ואמר רבא בר מרחסיה, אמר רב חמא, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל אם יש כאלה, אומרת הגמרא, אמר רב חמא בר גורי, אמר רב, אם יהיו כל הימים דיו, לו יצויר וכל המים שבעולם היו דיו, ואגמים קולמוסים, הקנים שגדלים על האגם, מזה עושים את הקולמוס. כל האגמים היו קולמוסים לסתיבה, ושמיים ישמשו כיריות, זאת אומרת, השמיים ישמשו כנייר, וכל בני אדם לבלרים, וכל בני אדם סופרים, אין מצליקים לכתוב חללה של רשות. דהיינו, הם לא יכולים לכתוב את הנטל שיש על המלכות. מה יקראי? אמר רב משרשי, השמיים לרום, וארץ לעומק, ולב מלכים אין חקר. המלך ממונה על כל העניינים, יש לו ביום אלפי מקרים להתעסק איתם. הוא צריך להתעסק עם התפקיד של האוצר, עם הפרנסה, ועם המלחמות, ועם השלום, ועם ההסכמים, ועם המסים. יש לו כל כך הרבה דאגות, אי אפשר למנות אותם. זה אמר רב אבא מחסי, אמר רמה בר גורי, אמר רב, יפה תענית לחלום כאש לנאורת. אדם שחלם חלום רע, יושב בתענית. התענית הזאת היא טובה כמו אש לנאורת. נאורת, הכוונה, יש פשטן. את הפשטן היו מנפצים, ויוצא מזה פסולת. הפסולת הזאת היא תשים לידה אש בצ'יק ונדלק. וברגע מחלה אותו. אותו דבר, התענית חלום מחלה את הרע שבחלום בטיק טק. אומרת הגמרא, אמר רב חיבדה, הוא בו ביום. מתי זה טוב שהוא יישב תענית על החלום הרע? דווקא ביום שהוא חלם. ואמר רב יוסף, אפילו בשבת, ולכן אפילו בשבת הוא יכול לשבת תענית חלום. מספרת הגמרא, רב יהושע ברייד רבי די איקלה לבי רבשי, הגיע, הזדמן לביתו, אבידה לאיגלה טיל, תעשו לו עגל שליש, שלישי לרחם, זה בשר הכי משובח. אמרו לו, לי תאמר מידי, נו כבודו יוכל. אמר לו, בתענית היטיב, אני יושב בתענית. אמרו לי, ולא סבר לו, מה לעד הרב יהודה, אמר רב יהודה, לווה אדם תעניתו ופורע. אז תחליט שהתענית יהיה מחר. אמר לו, אם תענית חלום הוא, ואמר רב אבא מחסי, אמר רב חמא בר גורי, אמר רב יפה תענית לחלום כאש לנאורי. ואמר רב חיסדא ובו ביום. ואמר רב יוסף, אפילו בשבת, אז אני מוכרח לשבת את התענית שלי. אני לא רוצה להאריך, כי הזמן קצת בורח לנו עוד קטע אחד של גמרא. אבל המסר, שבן אדם לא יחשוב שהוא מחר יכול לבוא, ובאמצע יום כיפור יחליט, שמה, עכשיו קשה לי, לווה אדם, הוא פורע, לא נורא, נצאו מחר. כל הדין מדבר על תענית כזה שבן אדם לא היה מחויב. אדם למשל קיבל על עצמו תענית בגלל שקרה לו איזה נס, קרה לו איזה שמחה, הוא רואה צורך לעשות תענית. אז אני אומר, תשמע, זה לא יום מסוים, אז אתה יכול לדחות את התענית ליום אחר, אבל תענית ציבור ודאי שלא דיברנו. כמו כן, מה שתענית חלום צמים בשבת, למעשה בהלכה מובה, שבשבת אנחנו לא צמים. למה? כי אנחנו לא כל כך יודעים מה זה חלום רע. אדם יכול לראות בחלום שהבית עולה באש. הגמרא בפרק הרואה, בפרק שיעי בברכות, אומרת שבית שעולה באש זה נחלה בלי מיצרים, למשל. התרבה ממונו, כל מיני דברים שבן אדם לא יודע לפרש אותם. אבל אם בן אדם אומר אשלה, מרגיש רע, מרגיש רע, הוא רשאי לעשות תענית גם בשבת. אומרת הגמרא, אבל זה יטיב תענית לתעניתי. הוא יצטרך לשבת ביום ראשון תענית על זה שהוא צם בשבת. נסיים, אומרת הגמרא, למדנו במשנה, ואם התחילו להתעסק, למשל, אדם לפני הספר, בית המרחץ וכדומה, אין מפסיקים לתפילה, אבל כן מפסיקים לקריאת שמע ולא לתפילה. אומרת הגמרא, תנא לרישא, אין מפסיקים. כבר אמרת, אין מפסיקים, אז למה אתה חוזר מפסיקים לקריאת שמע ולא לתפילה? ולא לתפילה אני יודע. אומרת הגמרא, סיפא אתן לדברי תורה, דתניא. חברים שהיו עוסקים בתורה, מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה. יעבור זמן תפילה, שימשיכו ללמוד, ויתן לזמן לעבור. למה? כי לדברי תורה לא מפסיקים באמצע. אומרת הגמרא, מה אתה שואל, אם זה יכול להיות גם בבית ספר? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, לא שאלו אלא כגון רב שמעון בן יוחאי וחבריו, שתורתן אומנותן. אתה יודע על מי מדובר? על רב שמעון בר יוחאי. הוא יכול להמשיך ללמוד ולא לעצור לתפילה. למה אנחנו שונים? אבל כגון אנו מפסיקים לקריאת שמע ולתפילה. אתה יודע למה? תגידי, לעבודה אתה עוצר באמצע הולך, לאכול אתה הולך, מישהו דופק בדלק אתה קם ופותח. זאת אומרת שאתה לעניינים שלך יכול להתפנות, אז ודאי שלענייני שמיים לתפילה אתה יכול לעצור. שואלת הגמרא, אם ככה והתניה כשם שהם מפסיקים לתפילה, כך הם מפסיקים לקריאת שמע? וכאן יש לגמרא בעיה. אם לא הייתי אומר קודם על רשבי וחבריו, אז הייתי אומר שרב שמעון בר יוחאי אפילו לקריאת שמע לא מפסיק כשהוא עוסק בתורה, אבל אתה אומר שרק לתפילה לא. עונה הגמרא, כי תניה היא בעיבור שנה, דאמר עבד אמרה, וכן תנוסה ודאוגניה, אמר רב לזר ברבי צדוק, כשהיינו עוסקים בעיבור השנה ביבנה. הרי יש לנו שנה מעוברת, מי קובע את העיבור? היו עולים שבעה החכמים לעלייה, דהיינו למקום שקט, ושמה היו יושבים עד שמחליטים אם לעבר את השנה. לעבר את השנה זה לא רק להחליט שמוסיפים חודש, יש המון חשבונות שצריך לעשות אם זה באמת מצדיק את העיבור או לא. ועל זה כתוב, לא היינו מפסיקים לא לקריאת שמע ולא לתפילה, לא היו מפסיקים באמצע עד שסיימו את כל מה שצריך כדי להחליט על העיבור.